שבת דף קופחת, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים חייו העוף וכולי. מה שמאתר אותנו, הפאר שלנו אלה הם התפילין. מה הטעם שאנחנו מצווים להניח תפילין כל בוקר? אומרת התורה בסוף פרשת בו, והיה לך התפילין לאות על ידיך. תפילין של ראש, לזיכרון בין עיניך. מה המטרה של כל זה? למען תהיה תורת השם בפיך. תדבר בדברי תורה. כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. אל תשכח. איפה עם ישראל היו כשהיינו לפני 3,400 שנה? היינו שם במצרים, עבדים, מושפלים, מדוקאים. ובא הקדוש ברוך הוא ברוב טובו, גאל אותנו ממצרים. והוא נתן לנו תורה נפלאה. אז תזכור את יציאת מצרים. כשתראה את התפילין של יד, התפילין של ראש, תהיה תורת השם בפיך. תדבר, תפיק מרגליות יעלומים של דברי תורה בפיך. למען תהיה תורת השם בפיך? חכמינו זכרונם לברכה דורשים בהמשך העמוד, שזה בא ללמד אותנו גם על איזה קלף תכתוב את המילים הקדושות של הפרשיות של תפילין. דווקא על קלף שהוא אור מאותם בעלי חיים שמותרים בפיך, שמותרים לך באכילה. אתה יכול לכתוב תפילין על קלף של אור של בהמה, תאורה, ומה עם אור של אוף? זה נראה קצת לא מציאותי לכתוב על אור של אוף, אבל הנה מעניין, לפני שאנחנו נתמקד בדברי המשנה, חייו האוף והחובל בהם חייו וכולי, אמר רב הונה, בהם הלכה, כותבים תפילין על גבי אור של אוף טהור. כן, מותר. אמר רב יוסף, מה יקם משמלה? מה החידוש? מה, החידוש הוא שהאור של האוף נקרא אור? וזה לא סתם איזה אור דק שאין לו משמעות של שם של אור? דאית לי אור? תנינה? זה משנה מפורשת במסכת שבת, הנה המשנה שלנו, וזה הנושא שבשביל זה הבאנו את כל העניין של כתיבת תפילין על אור של אוף טהור, כי המשנה כותבת, חייו האוף, יש להם אור, האור שלהם הוא עבה, לכן החובל בהם חייו. ובמשנה למדנו דבר מעניין, שכשאדם נותן מכה לשרץ מסוים, שהאור שלו מאוד דק, והאור נהיה אדום, אבל לא יוצא דם החוצה, אז האדם לא יהיה חייב משום מלאכת חובל, כי זה שלא יצא דם, זה אומר שזה לא חבלה. סך הכל איזושהי מכה, שתכף כל אדם יחזור למקומו, לבשר, זה לא חבלה. אבל אם יצא דם, זה נקרא חבלה. לעומת זאת, אותם בעלי חיים שיש להם אור עבה, כשנותנים להם חבלה, והאור נהיה אדום, זה אומר שהדם פירש ובקע חלק מהאור, וחלק מהדם עוד עתיד לפרוש החוצה מהאור. אז זה ממש נקרא חובל. למרות שלא יוצא דם, הבעלי חיים שיש להם אור עבה, זה כבר נקרא חבלה, עצם זה שהאור מאדים. זה למדנו במשנה. אבל מה שנוגע פה לעניין שלנו, שהמשנה כותבת שחיה ואוף, אדם שחובל בהם ונהיה אדמומיות, גם אם לא יצא דם, החובל בהם חייב. מה אתה מבין? שיש להם אור, ויש לאור שלהם חשיבות בפני עצמה. זה לא סתם איזה אור דק שאי אפשר לכתוב עליו. החובל בהם חייב, למדנו במשנה. אז מה החידוש של רב הונה? אמר לי אביי, אז אביי ענה לרב יוסף, אני אגיד לך מה החידוש. מה החידוש? חידוש אדיר! טובה כמשמלן! חידוש גדול ישמיע לנו רב הונה. דאמי מתניתין, מהמשנה שלנו שכתוב שחיה ואוף יש להם אור, הווה אמינא, נכון יש להם אור, אבל הרי גם יש להם נוצות על האור. כשמורטים את הנוצות נהיה מן חורים קטנים באור, כיוון דאית בי ניקווי ניקווי, יש שם נקבים נקבים על האור, לא, אז אי אפשר לכתוב על זה תפילין. זה לא לגמרי שלם. לכן כמה שמלן רב הונה שאפשר כן לכתוב על זה תפילין. כדאמרי במערבה, כמו ששם בארץ ישראל אמרו, כל נקב שהוא כל כך קטן, שהדיו עוברת עליו. דהיינו שכשכותבים עם הקולמוס את האות, הקולמוס לא נתקע בנקב הזה, אלא הוא מחליק ועובר על זה וכותב את האות. אינו נקב. לעניין קלף, זה לא נחשב שיש פה נקב על הקלף, ומותר לכתוב על כזה אור תפילין. המגן אברהם בסימן למדבט מביא בשם הבח, שגם אם אחרי שכתבו את האות, הדיות טפטף דרך הנקב ונהיה חור. זאת אומרת, אתה לוקח פרשה של תפילין עם חורים, מאותם חורים שהיה שם הנוצות שנמרטו. אם כשכתבו עם הקולמוס, הקולמוס עבר בכלילות על האור והוא לא הרגיש בנקבים, לא נתקע בנקבים, זה תפילין כשרות. בשביל הלכה למעשה כמובן לעיין יותר בפוסקים, אבל זה ההגדרה. שהדיו עוברת עליו, לא הכוונה שהיא לא מטפטפת החוצה או שלא נהיה נקב, אלא שהקולמוס מצליח לעבור עליו, אינו נקב. שואלת הגמרא, מי טיבי רבי זיירא? הפסוק אומר שכשבאים מביאים קורבן מעוף ושיסה אותו בכנפיו, שמשסעים את העוף כשעדיין הכנפיים שלו עליו, וזה בא לרבות את העוף, זה אומר שבקורבן עולה, שאתה מביא עוף בתור קורבן עולה, אתה מקריב גם את האור. ויש פה חידוש. כשמביאים, יש הרבה קורבנות, אנחנו נתמקד בסוג אחד של קורבן, קורבן עולה. מה מאפיין קורבן עולה? שהוא כליל כולו מוקטר לקדוש ברוך הוא. שום חלק ממנו לא ניתן לא לכהנים, בטח לא לבעלים. כשאתה מביא קורבן בהמה, זה לא לגמרי מדויק, כי יש חלק ממנו שניתן לכהנים, האור. כי הקורבן בהמה, קורבן עולה, טעון אפשט. מפשיטים את האור של הבהמה, ניתוח, מחלקים את הבהמה לחלקים חלקים, ואז מקטירים אותו כליל לאישים. אבל אוף, לא מפשיטים את האור, עם האור. מקטירים את כולו להשם, זאת אומרת, זה דבר מעניין. האוף, כשזה קורבן, הקורבן שמקטירים הכי הרבה ממנו, קורבן להשם זה קורבן עולת האוף, כי גם את האור מקטירים. אז אם התורה אומרת שזה בא לרבות את האור, שמקטירים אותו על גבי המזבח, תגיד, אתה לא יודע שלא מקטירים אור? אז למה אור של עולת האוף אתה מקטיר? מה אתה מבין מפה? שאין לאור הזה משמעות למה שנקרא אור. זה לא נקרא האור המשמעותי הזה. ואין לו שם אור. כי ואי סל כדתך, אור הוא. אם אור של אוף גם יש לו משמעות ושם והגדרה של אור, איך היא מרבה להקרא? למה התורה מרבה שתקטיר אותה למזבח? אתה לא יודע שאור לא מקטירים על המזבח? אמר לי אביי, לא, אני לא יודע. ודאי שיכול להיות שמקטירים אור על המזבח. אם התורה מצווה אותי לא להקטיר, אני לא מקטיר. אבל כאן התורה אומרת, אור הוא ורחמנה רביי. נכון שהאור של אוף נחשב בהגדרה שלו אור, והתורה מצווה, תקטיר אותה למזבח. למה החלטת שלא מקטירים אור? כי במקומות אחרים התורה אומרת לא להקטיר, נכון, שם לא, אבל כאן לגבי אור של אוף כן מקטירים אור על גבי המזבח. איקא דאמרי, יש כאלה מביאים את המשא ומתן ביניהם בנוסח קצת שונה. הוא ישר מתחיל עם ראיה. אמר רבי זיירא, אף עננה מתענינה, יש לי עוד ראיה שאור של אוף נקרא אור, כי כתוב ושיסה אותו בכנפיו לרבות את האור. למה צריך לרבות את האור? אי עמד בשלם האור הוא, אם אור של אוף הוא נחשב אור, אז אני מבין, דייץ צריך קרא לריבויי, צריך באמת לרבות. אתה מבין, יש פה אור, צריך לרבות, כי בכל המקומות, אתה יודע, כל הקורבנות לא מקטירים את האור על גבי המזבח, מפשיטים את האור, נותנים את זה לכהנים, שעשו עם זה מה שהם רוצים. אבל פה אתה רואה שאת האור של האוף מקטירים. למה צריך לרבות שמקטירים את האור של האוף? סימן שהוא אור. אלא ימרת לב אור, אם זה סתם נחשב כמו חלק מהבשר, האור הזה, מה יצטרך קרא לריבוי? אם זה כמו חלק מהבשר, ברור שמקטירים אותו. למה התורה צריכה לרבות שאור של אוף צריך להקטיר? וכאן אביי בא ואומר לו, זה לא ממש ראיה. אמר לאביי, לעולם אם הלך, לב אור הוא. יכול להיות שאור של אוף הוא לא בהגדרה כמו אור רגיל. ויצטרך, בכל זאת התורה צריכה לרבות להקטיר את האור, צריך לקדת החמין הכיוון דעית לי, דעית בי פרצי, פרצי, הרי כשהם... מורטים את הנוצות, נהיה מנקבים נקבים על האור. אז אולי מאיס, אולי זה מאוס להקרבה, ככה להקריב את האור של האוף, ואולי הייתי אומר כן להפשיט לפני כן את האור, כמה שמלן שזה מותר כן בהקרבה. באמיני מר ברי דרבינה מרב נחמן בר יצחק, בוא נלך קצת יותר רחוק. אתה אומר, אור של בהמה ידענו, אפשר לכתוב על זה קלף, זה הקלף, אין קלף אחר. ואתה דיברת איתי על אור של אוף, כבר הפתעת אותי. לכתוב תפילין על אור של אוף, אולי נלך עוד קצת רחוק, אולי גם אור של דג. אולי אפשר לכתוב תפילין על אור של דג. מהו לכתוב תפילין על גבי אור של דג טהור? אמר לי, צריך לחכות. אם יבוא אליהו הנביא ויאמר, ויברר לנו את הדין, אז נדע. מה? מה יבוא אליהו ויאמר? מה אם יבוא אליהו ויאמר? מה הוא יאמר? אילי מה? אידי איטלי אור, אידי לטלי אור? האם האור שלו נחשב אור או לא? בהגדרה שלו? לא צריך לחכות לאליהו הנביא. החזינן, די איטלי אור, בוא תתקח דק, תראה, תפשיט את האור, תראה, יש לו אור עווה. ועוד, אני יוכיח לך את זה מהמשנה. אתה יודע, לפעמים מהמציאות שאנחנו רואים, אי אפשר להוכיח הלכות, כי לפעמים אנחנו לא שמים לפרטים מסוימים, אבל כשזה משנה מפורשת, זה בטוח שזה משמעותי. משנה אומרת, אתנן, משנה מסכת כלים, עצמות הדג ואורו של הדג, אם עשו מהם כלי, יש לו שם כלי. מצילים באוהל המת. אם יש איזשהו דבר בתוך הכלי הזה, הכלי מעצם של דג ומאור של דג לא מקבל תומה. ומכיוון שבתוך הכלי הזה יש דברים מסוימים, הכלי מציל עליהם. כיוון שהוא לא נטמע באוהל המת, הוא גם לא מטמא את מה שבתוך הכלי. בשר של דג כן נטמע. זה אוכל. אוכל נטמע באוהל המת. אם יש אוהל שבפנים יש מת, הוא מטמא כל מה שבאוהל וכל דבר שמקבל תומה. כלי שעשוי מאור ומעצמות של דג לא מקבל תומה, אז לכן הוא לא נטמע. אבל בשר של דג זה אוכל, אז זה ודאי נטמע כמו כל אוכל. אם אור של דג אין לו שם של אור, אלא זה חלק מהבשר, אז הוא כן היה צריך לקבל תומה. והוא לא היה מציל על מה שבתוכו. זה שאתה רואה שהוא מציל, זה אומר שהוא כמו העצם. יש לו משמעות של אור. הוא דבר בפני עצמו, הוא לא חלק מהבשר. נו, אז ודאי שאפשר לקטור, אז ודאי שיש לדג אור. לא צריך לחכות לאליהו הנביא שיבוא ויגיד לנו אם יש לו אור. אלא מה אנחנו צריכים לחכות לאליהו הנביא? אם יבוא אליהו ויאמר, היא פסקה זוהמה מיני, היא לא פסקה זוהמה מיני. האם כשאתה לוקח אור של דג ואתה מעביר אותו תהליך עיבוד, האם כבר הוא לא מזוהם יותר? אין בו את הזוהמה של אור של בעל חי. סתם ככה, אור של בעל חי זה דבר שאמור להרכיב, זה לא דבר שהוא דומם. תהליך ארוך עובר אור של בהמה כדי להפוך אותו לקלף. השאלה היא, אם אתה מעביר את האור של הדג, את כל התהליך, אתה הפכת אותו לקלף, או שהוא נשאר עדיין כמו בשר כזו, הוא נשאר עדיין אור, ונשאר עליו עדיין זוהמה. ככה מבאר רש"י בסגנון הזה. אם עדיין יהיה בו זוהמה או לא יהיה בו עדיין זוהמה. וגם על זה שואלים המפרשים, מה זאת אומרת? אתה לא יכול לבדוק האם יש זוהמה באור של הדג אחרי העיבוד או לא? מביאה החידושים המיוחסים לרן, יהלום יקר. בהמשך המסכת דף קוף ממבב כתוב, שבזמן החטא הראשון שהיה בהיסטוריה, אותה טרגדיה שהביאה לאובדן חיים של כל בני האדם, כמעט. באותו זמן של שאכלו שם אדם וחווה מעץ הדעת, כל העולם נהיה מלא בזוהמה. זוהמה רוחנית. עד מתי? עד היום המיוחל, יום קבלת התורה. כשעם ישראל עמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. פסקה זוהמתם. אחרי כל כך הרבה שנים. כל החיות, כל העופות, אומר החידושים המיוחסים להר"ן, שמכיוון שהם גם היו נוכחים במעמד הר סיני, פסקה זוהמתם. אבל הדגים הרי נשארו במים, לא יכלו לבוא להר סיני, למדבר. אז לכן יש לנו ספק, האם הזוהמה הרוחנית של חטא צדת עדיין נשארה לדגים או לא? יש פירוש נוסף ששמעתי מסבירים, שהרי חיה, עוף, בהמה, שוחטים אותם. יכול להיות שהשחיטה מוציאה מהם את הזוהמה, אבל דג הרי אין לו שחיטה, אולי לא פסקה זוהמתו. אז אלה הם שלוש ההסברים, מה שאליהו הנביא צריך להסביר לנו לגבי אור של דג, האם אפשר לכתוב עליו תפילין או לא. ספר את הגמרא, בבבל היו שני חכמים גדולים, שמואל וקרנה. אבויית ואגודה דנער מלכה, ישבו על שפת נער המלך. רואים פתאום תופעה מעניינת. היה מזג אוויר מאוד נוח, לא היה רוחות, אז גם לא היו אמורים להיות גלים. אבל חזין הוא למאיה דקדלו ואחירי, או פתאום שהמים נהיים גבוהים ואחורים. אמר לי שמואל לקרנה, אני אומר לך, יש פה סימן. גברה רבה קעתי ממערבה, בא כאן אדם גדול מארץ ישראל, זה הבשורה הטובה. אבל יש לי גם בשורה לא טובה. וחי איש במאי, יש לו חולי מעין, מצרח לנקביו. ומה זה בא לידי ביטוי פה במים שנהיו גבוהים פתאום בנהר? וקדלו מאיה להקבולי אפי קמי. המים מגביעים את עצמם, רש"י מפרש אחד הפירושים, כדי לעשות מחיצה, שכשאותו אדם גדול צריך לנקביו הזורי, צריך גם להתפנות, אז שיהיה מחיצה כזאת שלא יראו, שיהיה לו לצניות. אבל מצד שני, הם אחורים בתור להזדהות עם הצער של אותו תלמיד חכם, מאותו אדם גדול. המפרשים מסבירים שעדיין לא היה ברור לשמואל אם הוא תלמיד חכם, או שהוא אדם גדול במעשים טובים. לכן הוא אומר לקרנה, זיל תהי לי הקנקני, לך תתהה בקנקנו, באמת כוונה קנקן של יין, בדרך כלל בודקים, תואמים את הקנקן, את החבית, לראות אם זה יין או שזה כבר החמיץ, נהיה חומץ. אז לך תבדוק האם מדובר פה בתלמיד חכם, ואז צריך לכבל אותו כבוד של תלמידי חכמים. אזל אשכחי לרב, קרנה הלך באמת הראה ששמואל צדק, בא פה אדם גדול, זה היה רב. הוא בא מארץ ישראל לבבל. אמר לי, אז קרנה רצה לבדוק האם רב הוא תלמיד חכם. אז שאל אותו, מניין שהם כותבים תפילין אלא על גבי אור בהמה טהורה ולא על גבי אור של בהמה טמאה? אמר לי, מה שהזכרנו בתחילת השיעור, דכתיב לגבי תפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. דורשים מזה, מן המותר בפיך, דווקא מאור של בהמה שמותר לך לאכול מהבשר שלה. טוב, זו שאלה ראשונה, קיבל. שאל אותו שאלה שנייה, מניין לדם שהוא אדום? דם שמתמה בתומת נידה, מניין לנו שאם זה בגוון שונה מגוון אדום, הוא לא מתמה? אז הוא ענה לו, שנאמר בנביא, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. אתה רואה שדם צריך להיות בצבע אדום. שאלה שלישית, מניין למילה שהיא באותו מקום? מאיפה אנחנו יודעים את המקום, איפה שתחסות ברית מילה? למול. אז רב ענה לו, נאמר כאן, והרל זכר אשר לא ימולד בשר אורלתו. כתוב את המילה אורלתו. ונאמר להלן לגבי אורלה. אנחנו יודעים שיש מצוות אורלה. כמו שמלים אורלה אצל בן 8 ימים, יש מצוות אורלה לגבי עצים של פירות. אדם נוטע עץ, 3 שנים, כל הפירות הם נחשבים אורלה ואסור לאכול אותם. אז הפסוק שם אומר, והרלתם אורלתו את פריו. זאת אומרת, המילה אורלה כתובה לגבי פירות, פריון. לומדים גזרה שווה. מה להלן לגבי נטייה, האיסור בדבר שעושה פרי? אף כאן לגבי מילה, דבר שעושה פרי ומביא ולדות. אז שאל אותו קרנה, ואימה ליבו, אולי נאמר שצריך במקום הלב לחתוך קצת מהשומן או בשר שבחיצוני כנגד הלב, אולי שם עושים ברית מילה, נכתיבו, מלתם את אורלת לבבכם, במפורש אומר איפה צריך למול, איפה האורלה? בלב. ואימה אוזנו, כי הפסוק אומר, דכתיב, הנה ערלה אוזנם, מאיפה אתה לוקח את זה שזה דווקא באותו מקום? ענה לו רב, דנין אורלתו תמה מאורלתו תמה. כתוב מילה אורלתו, מדויק, בדיוק כמו שזה כתוב. ואין דנין אורלתו תמה מאורלתה שאינה תמה, כי לגבי אורלת לבבכם לא כתוב אורלתו, כתוב אורלת. ולגבי אוזנם כתוב ערילה. אני רוצה אורלתו. וזה כתוב רק לגבי פירות, מקום שעושה פרי. טוב, עכשיו, רב מגיע לבבל, והוא לא בריא רב, ומתחילים לשאול אותו שאלות. הוא הבין שבאו לבדוק האם הוא תלמיד חכם או לא. עכשיו, המפרשים עושים פה פולמוס, בעצם מה החיסרון בזה שבאים לבדוק בן אדם האם הוא תלמיד חכם או לא? יש כאלה שמסבירים שרב היה אדם מאוד מפורסם בתורתו, אז לא היה צריכים בכלל לבחון אותו, זה היה דבר פשוט שהוא תלמיד חכם. יכול גם להיות שכששמואל אמר לקרן, הלך תבדוק האם רב הוא תלמיד חכם או לא, יכול להיות שאם שמואל היה מוצא שזה רב, הוא אפילו לא היה צריך לבדוק. הוא היה מיד רואה את רב, הרי רב מפורסם שהוא תלמיד חכם. אולי היה מספיק לשאול אותו, תגיד מה שמך, מה היה אומר ששמו רב, אז כבר ישר היו יודעים שהוא תלמיד חכם. טוב, בכל אופן, אבל היה כאן איזושהי הקפדה של, 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 של רב, מה זה פה שבאים לשאול אותו, לנסות אותו? אז הוא הקפיד, אז הוא שאל אותו, אמר לי, מה שמך? שאל אותו בן אדם שבחן אותו, את קרנה, מה, איך קוראים לך? אז הוא ענה לו, קוראים לו קרנה. אמר לי, אז רב הקפיד עליו, הוא אמר, רבה דתיפוק לי קרנה בעיני, שיצא לו קרן בעין. באמת הגמרא בבבא בתרא, דף פ"ט עמוד א', כותבת שהתקיימה הכללה הזאת. טוב, לסוף, איילי שמואל לביתי, שמואל היה רופא, היה בקיא ברפואות. הכניס אותו לביתו, והוא ישר אבחן את הבעיה. אוכלי נעמא דסערי, נתנו לאכול לחם של שעורים, שזה טוב לרפא את המעיים, וקסה דהרסנה, הביא לו שומן של דגים שמתוגנים בשמנם, סוג של דג כזה, ואשקיי שיחרה, נתנו לשתות שיחר, שזה המאכל שהיה צריך לאכול. עכשיו, דבר נוסף שהיה צריך, היה צריך שכל הדברים האלה יתהפכו לו במאב, ולמרות שהוא צריך לנקביו שיתאפק ולא יצא לנקביו, ואז זה יתערבב לו במאיים, וזה אמור לרפא אותו. לכן, ולא אחווה לבית הכיסא, הוא לא הראה לו איפה הבית הכיסא, הכוונה הייתה כי היחידה להשתלשל, כדי שישתלשל והמאיים שלו יתרפאו. רב חשב ששמואל בא לצער אותו, ולכן הוא נותן לו לאכול את המאכלים האלה, ולא נותן לו לצאת לבית הכיסא. לא את רב! אז רב קילל את שמואל. אמר, מן דמצערן! לא לוקמו עלי בני, לא התקיימו חלילה בניו. וכן אבא, לשמואל היו רק שתי בנות, לא היו לו בנים בכלל. בכיוון שרב קילל את שמואל, למרות שזה היה בטעות, כי שמואל התכוון לטובתו, קיללת חכם אפילו בטעות מתקיימת, לכן צריך מאוד להיזהר בכבוד תלמידי חכמים. כשנודע לרב ששמואל התכוון לטובתו, הוא רצה לפייס אותו. את הכללה כבר לא היה אפשר לבטל, אז הוא רוצה אבל על כל פנים לפייס אותו. לכן, למרות שרב בתורה היה גדול יותר משמואל, הוא כיבד את שמואל יותר ממנו. הגמרא במסכת בבא קמא, דף פ' מביאה שתמיד כשהיו באים להיכנס לאיזשהו מקום, אפשר הגמרא מספרת שהם באו שם לפדיון הבן או לברית מילה, רב נתן לשמואל להיכנס לפניו, שזה כבוד גדול שבדרך כלל עושים לרב. וכן, קריאת התורה, שמואל היה כהן, אבל המנהג היה שמישהו רב חשוב יותר, הוא היה קורא ראשון בתורה. הגמרא אומרת, במסכת מגילה, דף חף ב', שרב כיבד את שמואל לקרוא ראשון. למה? הוא כיבד אותו, ורש"י שם כותב במסכת מגילה, שהסיבה הייתה בגלל שכאן הוא קילל אותו. בסוף התברר לו ששמואל התכוון לטובתו, אז בשביל לפעס אותו נתן לו את הכבוד הגדול הזה. אומרת הגמרא, רב הרי הסביר שמאיפה יודעים את המקום של הברית מילה, מגזרה שווה, אורלתו, אורלתו למצוות אורלה. אומרת הגמרא, באמת ככה יש גם תנא שסובר, אבל יש דעה שסוברת לימוד אחר שלומדים מקור שברית מילה הוא באותו מקום. כתנא אי, מניין למילה שבאותו מקום, אז הדעה הראשונה סוברת, כמו שאמר רב, שנאמר כאן לגבי ברית מילה את המילה אורלתו, ונאמר לאלן לגבי מצוות אורלה, שלוש שנים שאסור לאכול פירות של עץ שעכשיו נטעו אותו, כתוב שם את המילה אורלתו, לומדים גזירה שווה, מה לאלן, כמו שלגבי אילן, הכוונה אורלתו בדבר שעושה פרי, אף כאן הכוונה דבר שעושה פרי, דברי רבי יושיע. רבי נתן אומר, אינו צריך גזירה שווה, אפשר ללמוד את זה מהפסוק עצמו, הרי הוא אומר, והראל זכר אשר לא ימול את בשר אורלתו, במקום שניכר בין זכרות לנקבות, שם זה המקום של הברית מילה. תנו רבנן ברייטה, כותבים תפילין על גבי אור של בהמה טהורה, וגם על גבי אור של חיה טהורה, וכשצריכים לקרוך ולקשור את הפרשיות של התפילין, לפני שמכניסים אותם לתוך הבית של התפילין, נקרחות בשערם של בהמות וחיות טהורות, ואז מכניסים אותם לתוך הבתים, ואז כשבאים לתפור את הבתים ולסגור את הבית של התפילין, ונתפרות בגידן של בהמות וחיות טהורות. וההלכה למשה מסיני שהתפילין נקרחות בשערן, ונתפרות בגידם של בהמות וחיות טהורות. אבל אין כותבים תפילין לא על גבי אור של בהמה טמאה, ולא על גבי אור של חיה טמאה. ואינו צריך לומר שלא כותבים על גבי אור נבלה וטרפה שלהן, של בהמות וחיות טמאות. ונקרחים בשערן, ונתפרין, נתפרות בגידם של בהמות וחיות טמאות, רק של טהורות. וזו שאלה שאל ביתוסי אחד את רבי יהושע הגרסי. מניין שאין כותבין תפילין על אור של בהמה טמאה? אז רבי יהושע הגרסי ענה לו, דכתיב למען תהיה תורת השם בפיך. את התפילין אתה כותב דווקא על קלף של בהמה או חיה שמותרת לך באכילה, שהבשר שלה מותר לך באכילה, דבר המותר בפיך. אז שאל אותה ביתוסי, אלא מעתה, על גבי אור נבלות וטרפות, אל יכתבו, גם אם זה בהמה או חיה כשרה, אם היא נבלה, שלא שחטו אותה כדין, או שהיא טרפה, שיש באיזושהי טרפה, איזשהו מום פנימי שגורם שהתקצרו ימיה, הרי גם אם שוחטים אותה שחיטה כשרה, היא אסורה באכילה, אז אולי גם על אור של נבלות וטרפות של בהמות וחיות טהורות יהיה אסור לכתוב אולי תפילין, והאמת היא שמותר, כן? אמר לי, אז רבי יהושע הגרסי ענה לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשני בני אדם שנתחייבו הריגה למלכות, אחד הרגו מלך, ואחד הרגו איספקליטור, שזה שר הטבחים, שר ההורגים. איזה מהן משובח? מה יותר טוב? מה יותר מכובד? הווה אומר, זה שהרגו מלך. אז אלה הם הנבלות והטרפות, הם לקו בידי הקדוש ברוך הוא, אז הם יותר חשובים מהבהמות הקשרות שנשחטו על ידי שחיטת אדם. אז אם מותר אור של בהמות שנשחטו על ידי אדם, כל שכן שיהיה מותר אור של בהמות טרפות, שהסיבה של המיטה שלהם זה בידי שמיים. אז שאל אותו הביתוסי, אלא מעתה, שנבלות וטרפות הם יותר חשובים מאלה שנשחטו על ידי אדם, אז יאכלו, אז למה אסור באמת לאכול נבלות וטרפות? אמר לי, כי זה התורה אמרה, לא תאכלו כל נבלה. ואת אמרת, יאכלו? אמר לי, קלוס, היה מרוצה מהתשובות האלה. אומרת המשנה, אין עושין איל מי בשבת. הגמרא תבאר שזה מי מלח עם הרבה מלח, זה אסור לערבב הרבה מלח במים בשבת. אבל עושה הוא את מי המלח, אם הוא קצת מלח שם במים, זה מותר. כך הגמרא מיד בתחילת הגמרא תבהר. ותובל בהן פיתו, ונותן לתוך התבשיל. אמר רבי יוסי, והלא הוא איל מי. זה אותו מי מלח, בין מרובה ובין מועט, בין אם אתה שם הרבה מלח, בין אם אתה שם מעט מלח. והלו אין מי מלח המותרים. זה לא אם הוא שם מעט מלח, לא זה הנקודה. אלא אם הוא נותן שמן לכתחילה לתוך המים, או לתוך המלח, ורק אחר כך מערבב אותם עם המים, אז השמן מחליש את הכוח של המלח, מלאבד אחר כך את האוכל שישימו בתוך המי מלח. כי כל הבעיה של מי מלח, שאחרי זה אתה תשים את זה באוכל, או שאתה תשים את האוכל בתוך זה, זה כאילו הוא מאבד את האוכל, זה מלאכת מאבד. אבל אם אתה שם שמן, או במלח, או במים, לפני שאתה מערבב אותם יחד, אז זה מחליש את הכוח של המלח. הגמרא בהתחלה מבארת ישר את ההבדל בין איל מי לבין מי מלח. מי כה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל אחי כה, אמר אין עושים מי מלח מרובים, שזה הכוונה איל מי, אבל עושה הוא מי מלח מועטים, שזה מי מלח שמותר לפי דעת הנקמה. ואז הגמרא מביאה את הדעה של רבי יוסי שחולק. אמר רבי יוסי, והלא הוא איל מי, בין אם זה מלח מרובים ובין אם זה מלח מועטים. מסתפקת הגמרא. היא באה היה לאו, אנחנו כבר במשנה בארנו שרבי יוסי בא להחמיר שאפילו מי מלח מועטים אסור, אלא אם כן הוא ירבב לפני כן שמן במלח או במים. אבל הגמרא בהתחלה מסתפקת בזה. רבי יוסי, לאסור או להתיר? האם הוא התכוון לאסור גם מעט מלח במים, או שהתכוון להתיר גם הרבה מלח במים? אמר רב יהודה, רבי יוסי בא להתיר גם הרבה מי מלח במים, אם הוא שם לפני כן שמן. מדלא קטני רבי יוסי אוסר, אלא כתוב רק, אמר רבי יוסי. אמר לי, רבא, מה פתאום? עמידי קטני, סייפה, בהמשך הדברים של רבי יוסי, והלו הן מי מלח המותרים, בוא אני אגיד לך מתי מותר. זה לא קשור לזה שזה מעט או הרבה, זה בכל מקרה אסור, אני אגיד לך מתי מותר. מכלל, דרבי יוסי לאסור. אתה לבד מבין שמה שאמר, שמה שרבי יוסי בא לחלוק, הוא בא להגיד, לא משנה הרבה מלח או קצת מלח, בכל מקרה זה אסור, אני אתן לך 200 מותר. אלא אמר רבא, רבי יוסי בא לאסור אפילו מעט מלח במים. וכן אמר רבי יוחנן שרבי יוסי בא לאסור. תניא נמי אחי, באמת כך כתוב ברייתא, שכך סובר רבי יוסי להחמיר. אין עושים מי מלח מרובים כדי לתת אותן לתוך הירקות הכבושים, כבשים, שבתוך גיסטרה. שמים את זה בתוך גיסטרה, הכוונה כלי שבור של חרס. אבל עושה הוא מי מלח מועטים. זה דעת הנקמה. ואוכל בהם פיתו, ונותן לתוך התבשיל. בא רבי יוסי לחלוק, ואז אמר רבי יוסי, וכן פני שהללו מרובים והללו מועטים, הללו אסורים והללו מותרים? אין שום סיבה להתיר, בגלל שזה מעט. שר המלאכות. יאמרו, מלאכה מרובה, אסורה מלאכה מועטת מותרת. אדם זורע רק גרגיר אחד מותר, אתה תגיד, מה פתאום? אין דבר כזה. אלא אלו ואלו אסורים הם. גם מועטים. כאן הבית אומרת במפורש, רבי יוסי בא להחמיר, ואלו אין מי מלח מותרים. אם לפני כן הוא מתקן את המים או את המלח, נותן שמן ומלח או שמן ומים, ורק אחר כך מרבב את המלח עם המים, עם המים ביחד. ובלבד שלא ייתן מים ומלח לכתחילה, אז זה כבר לא יעזור אם הוא ירבב אחר כך שמן. צריך שהשמן יהיה מעובב במלח או במים, לפני שהמלח והמים נוגעים אחד בשני. יש כאן שלוש ברייתות, ולזכור את השלוש ברייתות האלה של רבי יהודה בר חביבה, המגמרא מביאה סימן. אזין, צנון ואתרוג סימן. אז דבר ראשון זה האזין. תנא רבי יהודה בר חביבה אין עושים מי מלח אזין. אסור לעשות מי מלח אזין. שואלת הגמרא, איך? מה זה? מי מי מלח אזין? עונה הגמרא, רבא ורבי יוסף בר אבא דאמרי תרוויו, מי מלח אזין, הכוונה שהוא כל כך הרבה שם מלח בתוך המים, כל שהביצה צפה בהן. כי יש כלל שכשיש הרבה מלח במים, אז זה גורם שלא יוכלו להשקיע בהם דברים. אלא אי אפשר, זה לא, שום דבר לא שוקע, הכל ככה צף למעלה. וכמה השיעור של מלח ששמים במים כדי שזה יהיה אז? אמר הבעיה, תרי טילטי מלחה, שתי שליש מלח וטילטה מיה, ועוד שליש אחד של מים. למאי אבדלי, שמה, מה משמש מי מלח כאלה חזקים? אמר רבי אבאו, למורייסה. זה מאכל שמורבב בקרבי דגים, לסוג של מאכל שעושים אותם הרבה מלח. תני רבי יהודה בר חביבה, זה האמרה השנייה שמרומדת במילה צנון. אין מולכין צנון וביצה, שזה כמה חתיכות, 3-4 חתיכות יחד בשבת. רב חזקיה משמידה הבעיה אמר, צנון אסור למלוח בשבת, וביצה מותרת. בעניין הזה אמר רב נחמן, מריש אבא מלאך נפוגלה. לא היה לי שום בעיה בהתחלה למלוח צנון בשבת. אמינה, אפסודי כמפסידנה לי. אני לא מתקן את זה, אני לא מאבד אותו, אני רק מפסיד אותו, את הצנון, כשאני שם בו מלח. ואמר שמואל, כי הרי שמואל אמר, פוגלי חורפי מעלי, שהצנון הוא חריף, זה יותר משובח. ואם המלח ממעט את החריפות שלו, אז אם כן הוא לא מאבד אותו, להפך הוא רק מקלקל אותו. אבל כיוון לשמענה להד, חיית האולה אמר, שמעתי מה כשאולה בא מארץ ישראל, הוא אמר, במערב המלכי קישרי קישרי, היו מולכים בארץ ישראל, בימות החול, ערמות ערמות של צנון, כי זה משובח. אמרתי, אם כן, בשבת אסור לי לעשות את זה. ממלח לא מלאכנה, הפסקתי למלוח, בשבת, צנון. אבל תבוא לי ועדיין מטבילנה, בשעת כשאני אוכל את הצנון, אני טובל את הצל במלח, זה לא נראה כמעבד, זה דרך אכילה. הגמרא מביאה את האמרה השלישית של רבי יהודה בר חביבה, שמרומז במילה אתרוג בסימן. תנא רבי יהודה בר חביבה, אתרוג, צנון וביצה, היא למלא קליפתם החיצונה. אז באתרוג ובצנון יש קליפה. אנחנו מכוונים לקליפה הזאת. ביצה מבארים שהכוונה לחלבון, ללבן. היא למלא קליפתן החיצונה, שאדם אוכל אותם עם הקליפה, אינן יוצאים מבני המאיים לעולם, כי הם מתקשים, הם חוסמים את המאיים, ואי אפשר לאכול אותם בלי הקליפה. עכשיו, לגבי הביצה, אנחנו הרי יודעים היום בפועל, החלמון והחלבון, בוודאי שהם מתעכלים כמו שצריך. אז לכן מבארים שלהפך. אם לא שזה היה ביחד, אז הוא פשוט היה נספג כולה בגוף, ולא היה צריך לצאת בכלל, כי הוא פשוט היה מתעכל כל כך טוב. אז בשביל זה צריך את השילוב שלהם ביחד, שאז יוצא קצת גם כן בצורה. קייאת הרב דימי. רב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אז הוא אמר, מעולם לא טבע גברה בים עד סדום. בגלל שבים עד סדום הכוונה לים המלח. מעולם אף אחד לא טבע בים המלח. למה? כי יש שם הרבה מלח וכל מי שנמצא שם מצף. אי אפשר לטבוע שם. עכשיו, כמובן שאמור להיות פה איזשהו משהו הלכתי, זה לא שיעור טבע. אנחנו נראה מיד. אמר רב יוסף, הפוך הסדום והפוך המילה. הרי סדום, הפסוקים מספרים שנהפכה סדום, ואז נהיה שם ים המלח. אז כמו שהעיר סדום נהפכה, ככה הדברים שאמרו עכשיו על סדום הם דברים הפוכים, זה לא נכון? מה, גברה הוא דלא טבע, קשורה טבע? מה, רק אדם לא טבע בים המלח? מה, עצים כן טובעים שם? שעצים בדרך כלל צפים אפילו בימים אחרים? אמר לה אביי, לא מבעיה כאמר, עבדי מבעיה להגיד דברים זה ולא צריך לומר זה. זאת אומרת, לא מבעיה קשורה, אני לא צריך להגיד לך שעץ לא טבע מעולם בים המלח. ואפילו בכל מימות שבעולם לא טבע, בשום ים עץ לא טובע. הוא הרי צף, אלא אפילו גברה, אפילו אדם דטבע בכל מימות שבעולם, שהוא כן יכול לטבוע חלילה, בים עד סדום לא טבע. שאתה אומר, למה נפקמינה? מה אנחנו לומדים מזה שלא טבע אדם בים המלח? אומרת הגמרא, כעד רבין, אבשקיל ואזיל אחורי דרב ירמיה, אגודה דים עד סדום. הוא הלך אחרי רבי ירמיה על שפת ים המלח. אמר לי, מהו למימשי מהני מאיה בשבת? האם מותר לרחוץ עם המים של ים המלח בשבת? אמר לי, שפיר דמי, מותר. אפילו שזה רפואה, הוא מתכוון לרחוץ, רואים שזה לא מוכח לרפואה. עכשיו יש כלל שכל דבר של רפואה בשבת אסור, אלא אם כן זה סכנה. למה? יש גזרה שנקראת גזרת שחיקת סממנים. שהרפואות של פעם היו צריכים הרבה פעמים בשביל לייצר תרופה, לשחוק סממנים, שזה מלאכת תוכן. כדי שאדם לא יבוא לשחוק סממנים, עשו גדר שאדם לא יבוא לקחת תרופות בשבת. התקנה הזאת כמובן נשארה עד היום, ובמפרשים דנים, למה זה עדיין שייך גם בזמן הזה, למרות שהסיבה של התקנה לא לגמרי שייכת היום. בכל אופן, אבל פה, שבן אדם לוקח מים של ים המלח, שזה יכול גם להביא רפואה, האם מותר לרחוץ במים האלה, כשהוא מצד אחד רחיצה, מותר. מצד שני, אם זה היה ממש מוכח שזה רפואה אסור. פה הוא בעצם עושה רפואה, אבל הוא עושה את זה בדרך רחיצה. אם זה מותר, אמר לו מותר. אז שאל אותו, בסדר, לרחוץ מותר, אבל מהו למימץ ולמפתח? כשהוא רוצה לשטוף עם זה את העין, לרפא את העין, האם מותר לו להוכיח בזה שהוא פותח ועוצם את העין חזק כדי שהמים ייכנסו לו לתוך העין? זה כמובן שאדם לא יעשה את זה בשביל הנוחות שלו, זה יפוך, זה שורף. אבל אם האדם צריך את זה בשביל הרפואה, אז הוא יעשה את זה. אז כשאתה רואה שבאדם פותח, סוגר את העיניים, זה מוכח שהוא עושה את זה לרפואה, זה כבר לא כדרך רחיצה, האם זה גם מותר? אמר לי, זו לא שמעתי. אני לא רוצה להגיד לך דבר שלא שמעתי ב-100%, אבל כיוצא בה שמעתי, שמעתי משהו דומה, ואולי מזה נוכל ללמוד גם לכאן. אמר רבי זרע, זמנין אמר למשמי דרב מתנה, לפעמים אמר את זה בשם רב מתנה, וזמנין אמר למשמי דמר עוקבה, לפעמים הוא אמר את זה בשם מר עוקבה, ותרוויו בין רב מתנה ובין מר עוקבה, משמי דאבוה דשמואל ולוי אמרין. אמרו את שתי הממרות האלה, שממרה אחת אמר אבוה דשמואל, וממרה אחת אמר לוי. רק אנחנו לא יודעים מה אמר אבוה דשמואל ומה אמר לוי. אחד אמר, אמרה אחת שנאמרה או על ידי לוי או על ידי אבא של שמואל, יין אסור לתת בתוך העין בשבת. זאת אומרת, סתם ככה, לשים על גב העין, לתת יין, מותר, אבל לשים את היין בתוך העין, שזה היו צריכים בשביל זה לפתוח ולעצום את העין, בשביל שזה ייכנס ויחדור פנימה, זה אסור, כי זה היה רפואה, וכשהוא פותח וסוגר את העין, זה נראה שהוא עושה את זה לרפואה, אבל סתם כששם את זה על גב העין, זה לא ניכר שזה לרפואה, אלא זה לשטיפת העין. בזמנם זה היה מקובל ככה לשטוף את העין, אז בוודאי שזה היה מותר. זה אמרה אחת. ואחד אמר, או אבא של שמואל או לוי, אמר את האמרה השנייה. רוק תפל. רוק תפל זה הכוונה רוק של אדם שקם בבוקר ועדיין לא טעם שום דבר. ממש מיד שהוא קם בבוקר, שזה הוא מצד אחד מאוס מאוד, אבל מצד שני יש בו המון סגולות של רפואיות לדברים מסוימים. אז אפילו על גב העין אסור לתת את זה בשבת. למה? כי שום אדם לא עושה את זה בשביל רחיצה, כי זה מאוס. מוכח שהוא עושה את זה לרפואה, ורפואה בשבת גזרו חכמים לאסור. אז אם כן אפשר ללמוד גם פה, שמי ים המלח, אפילו שבן אדם סתם מרחוץ, זה יהיה מותר כי זה דרך רחיצה, אבל לפתוח ולסגור את העין, לעצום את העין, זה יהיה אסור. כמו שאסור לעצום את העין לגבי יין, כי זה מוכח שזה לרפואה. אומרת הגמרא, אתה לא אמרת לי מה אמר אבא של שמואל ומה אמר לוי. אתה מביא פה שתי אמרות, אתה אומר שאחד מהם אמר אבא של שמואל ואחד אמר לוי. אתה יודע מה, אני לבד ינחש. תסתיים דאבו עד שמואל ודאמר, יין שבתוך העין אסור ועל גב העין מותר. למה? מדאמר שמואל, הבן שלו, שורה אדם פיתו ביין ונותנו על גב העין בשבת. על גב העין מותר. ממי שמע את זה שמואל? כנראה, דשמיע למימן, כנראה, לא דשמיע למאבוע, לא מאביו הוא שמע את זה, אז אתה רואה שאבא של שמואל לא אמר את האמרה הזאת. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, כי הרי גם את הדבר השני אמר שמואל. לתעמיך, עד אמר שמואל, רוק תפל אפילו על גב העין אסור, ממי הוא שמע את זה? דשמיע למימן, אילה אם הדשמיע למאבוע, מה תגיד גם את זה הוא שמע מאביו, אבא של שמואל, אז אם כן שתי האמרות אמר אבא של שמואל, זה אנחנו יודעים בטוח שאחד מהם אמר לוי. אלא לוי ולא חדה אמר, מה, את שתי האמרות אמר אבא של שמואל, אפילו אחד מהם לא אמר לוי? ודאי שלא. אלא חדה שמיע להם מאבוע, וחדה שמיע להם מלוי, דבר אחד שמע מאבא שלו ודבר אחד מלוי, ולא ידינן, היי מאבוע הם מלוי, אנחנו לא יודעים מה הוא שמע ממי, וזה נשאר בספק. אמר מר עוקבה, אמר בשם שמואל, שורה אדם קילורין, היה מין סממנים מסוימים שהיו מערבבים, ועושים איזה מין משחק כזאת לרפואת העין, שזה היה נקרא קילורין. שורה את זה מערב שבת, ונותן על גב עיניו בשבת ואינו חושש. תאר לו לשים את הקילורין האלה על העין בשבת, אין בזה איסור. תספר את הגמרא בעניין הזה, ברליבאי, הווה קאי כמי דמר עוקבה, הוא עמד לפני מר עוקבה, חזיי, הוא ראה, מר עוקבה ראה, דאבה מייץ ופתח, שבן לוואי באמת שם קילורין על העין, אבל לא רק שם, אלא גם פותח וסוגר את העין. אמר לי, זה כבר לא. כל מה שהתירו לשים קילורין ששרו מערב שבת, לשים את זה על העין, רק זה התירו. אבל כולה, היי, לפתוח ולסגור את העין. זה ניכר כבר של רפואה, ודאי לא שר אמר שמואל. זה שמואל ודאי לא התיר, כי זה ניכר, כשזה שפותח וסוגר את העין, שהוא רוצה שהקילורין ייכנסו, זה ניכר שהוא עושה את זה לרפואה, ועד כאן דף קופחת.